שלום לכם, תודה שאתם איתנו כאן בחיים חדשים, סדרת השיחות הלימודיות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום הרב לייטמן.
שלום לכם.
שלום יעל אשד הראל.
שלום.
הנושא שלנו היום הוא האנטישמיות, וביתר דיוק תופעת ההתכחשות לאנטישמיות. אני רוצה להתחיל מסיפור אישי קטנטן. אני כישראלי בן 40 שגדל פה והיה בצבא וכן הלאה, וקצת הסתובב בעולם פה ושם במסגרת טיולים. לא הבהנתי בתופעת האנטישמיות, והשנה, בעיקר אחרי המבצע האחרון בעזה, התחילו לעשות המון כתבות בטלוויזיה ובעיתונות על זה שיש אנטישמיות בכל העולם, וגם אז לא בדיוק הבנתי על מה מדובר. עד שלפני חודשיים נסעתי לרוסיה והייתי בסנט פטרבורג באיזה בית מלון מאוד מאוד מכובד, ו הייתי שם בערך שבוע, ובאיזה בוקר אחד, השותף שלי להדר אומר לי, תראה, ציירו לנו על הדלת של המקלחת צלב קרס. לא, אני מסתכל, לא רואה על מה מדבר, אומר, הנה פה אתה רואה, תזיז מהכיוון של השמש, ואכן ראינו שכנראה החדרנית, או לא יודע מי, השאיר לנו מתנה צלב קרס על דלת המקלחת. גם אז האמת זה לא כל כך זה, אבל פתאום הדברים התחילו להיות קרובים, מאז אני בוחן כל ידיעה בתקשורת בצורה אחרת. היום נרצה לדבר על התופעה הזאת, התכחשות לאנטישמיות. יעל, בואי תפתחי בבקשה את הנושא.
אז באמת בהמשך למה שאמר אורן כרגע, על ההרגשה שלנו כישראלים, של כל תופעת האנטישמיות הזאת, כשדיברנו עליה שזו התופעה הזאת שסיפרת שבעצם קיימת, כדי, כפעמון הזעקה לנו, הישראלים, לקום ולהתעורר ולהתחיל להפיץ את כל תורת האהבה, את כל כוח האהבה, בכל רחבי העולם.
כן.
אנחנו כישראלים לא מרגישים את התופעה, לא מודעים עליה, אפילו בעלי, שההורים שלו הם אנשים שאבא שלו ברח משתי מלחמות עולם, לא רק מאחת, ואפילו הוא, כישראלי שחווה את זה, המשפחה שלו מגיעה משם, אומר לי תמיד, טוב, יש להם בעיה, אז שיבואו, יש כאן את ארץ ישראל, ברוך השם, אנחנו כבר בתקופה אחרת, יש מדינה, יש בעיה, שיבואו לפה. אנחנו לא מרגישים את האנטישמיות, אנחנו לא יודעים מה זה אנטישמיות, ואנחנו גם לא מרגישים את את היהודים האחרים שנמצאים באירופה, בארצות הברית, לא מרגישים בכלל שום יחס של איזושהי הזדהות איתם. כלום, יש איזושהי אטימות. יש לכם בעיה, יש פה פתרון, בואו, תבואו אלינו. והיינו רוצים להבין באמת בתוכנית גם את הסיבות להרגשה המאוד, לאטימות הזאת, להרגשה הזאת שלנו כלפי האנטישמיות, אנחנו כישראלים, וגם באמת איך אפשר, כן, לפתוח לנו קצת את הלב, שנרגיש בכל זאת את, גם את היהודים האחרים שנמצאים בחול, וגם שנוכל אנחנו קצת להרגיש מה זה אומר, מה המשמעות של כל הדבר הזה. אנחנו כנראה לא סתם מתכחשים לכל ה...
אני לא חושב שזה אפשר. אני לא חושב שאפשר למסור או להסביר מה זה אנטישמיות למישהו שלא חווה את זה. בלתי אפשרי. זה צריכים לנסוע לחול וממש לעבור כמה תופעות כאלה ברורות שזאת אנטישמיות. ואז לפי זה אולי להרגיש מהי מידת השנאה טבעית מצד אומות העולם, כל אומה ואומה, יותר או פחות בסגנון שלה, שהיא שונאת יהודים, שונאת עם ישראל, שונאת מדינת ישראל, והתופעה הזאת היא תופעה טבעית, שבכל אדם ואדם שהוא אינו יהודי. ואפשר להזמין את התופעה הזאת, לעורר אותה ולגדל אותה עד שלהפוך את האדם הזה לאנטישמי הבולט. להתחיל מאפס ולגמור במאה אחוז.
במה זה שונה למשל מההרגשה שאנחנו מרגישים שכנים שלנו, איזושהי שנאה שאנחנו מרגישים.
זה אויבים, זה משהו אחר. הם לא שונאים אותנו באשר אנחנו יהודים, הם שונאים אותנו באשר אנחנו נמצאים בקרקע שלהם, שאנחנו באנו לפני 100 ומשהו שנה, והתחלנו להתיישב כאן. למה? מה פתאום? לפי איזה חשבון שהיה לפני 2000 שנה, ככה זה לא עושים בימינו. לכן הם טוענים שאנחנו נמצאים כאן ממש לא במקום שלנו. זה הייתה מאות מאות שנים האחרונות היו גרים כאן ערבים. תגידי פלסטינאים, אמנם שזה לא נכון, זה שם לא נכון. פלסטינאים זה היו, היה העם עתיק שהיה בימי התנך, היה גר כאן. וגם כן לא בכל המדינה, אלה שם בסביבות אשקלון, משהו כזה. אז לכן...
פלישתים אתה מדבר?
פלישתים, כן.
אוקיי.
ולכן אנחנו באנו למקום שהוא כבר מאוכלס. למה אנחנו באנו לכאן? לפי איזה חשבון? שאנחנו רצינו כל החיים לחזור לכאן? נו, רצינו, אבל הוא תפוס.
ואיך זה מרגיש? אתה בתור בן אדם שכן חיית בחול, כן חווית מה זה אנטישמיות בחיים?
אני 30 שנה מתוך 70 שנותיי הייתי חי בין
העם האחר. אז בוא תסביר לי בתור ישראלית מה ההבדל? מה ההבדל בין שנאת, אני מרגיש שיכולה להרגיש את השנאה של ה... של הפלסטינאים, את השנאה של ה...
לא, 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 זה יש בין כל העמים שיש ביניהם איזה ויכוח על הקרקע או על כל מיני כאלו הדברים ש... שבינתיים לא סידרו ביניהם, שזה אפשר לסדר ואז להיות חברים.
מה זה כל מסתדר, אתה
כן.
אומר?
כן, כאן זה אי אפשר. כאן זה אי אפשר.
ואתם סינה... מרגישים את זה?
כן, כן, כן. שנאה של כל אומה ואומה ליהודים היא שנאה שהיא בלתי עוברת, חוזרת על עצמה יותר או פחות, יש תקופות שונות, בכל מיני צורות שונות, אבל היא קיימת לעולם. ועל זה כבר אין מה לדבר, על זה כתוב מלא ספרים ומחקרים. אנחנו מסבירים מאיפה שזה נובע, מפני שאנחנו כעם לא עם, לפי הגדרות של לאום, אנחנו עם אך ורק לפי זה שיש לנו רעיון מיוחד להגיע לאיכות, לחיבור, להשתוות הצורה בינינו, לאהבת אחים, ואהבת רעך כמוך וכן הלאה. זאת אומרת, יש לנו אידיאל רוחני. זאת אומרת, עד כמה שאנחנו נהיה מחוברים בלבבות. ואנחנו מזמינים לאותו העיגול שלנו שאנחנו רוצים להיות. כן? מזמינים כל אחד ואחד מאומות האחרים, שהם גם כן יכולים לבוא. לכן צרפתי, ספרדי, רומאי, לא חשוב מי, כולם יכולים לבוא אלינו וכאילו להתגייר, והופכים להיות יהודי ב-100%. אני לא יכול להפוך להיות צרפתי. כי אני לא יכול.
אוקיי.
אבל הם יכולים להפוך להיות יהודים. כי זאת אומה מלאכותית. זה לא אומה שהיו אנשים חיים באיזשהו מקום אחד, ואז התחתנו, ואז יש להם גנים מיוחדים. לא. כאן זה רק לפי רעיון, דרך ומטרה, למה שאנחנו נמשכים. לפי אידאה, לפי... משימה, לפי מטרה. ולכן עם מיוחד.
ואני רוצה לחזור...
כמו שכתוב אפילו, יש עם מיוחד שלא נמנע בין העמים. כן?
אני רוצה לחזור בכל זאת לתופעה הזאת של הישראלים שלא יכולים להרגיש, לא רק את האנטישמיות, אלא גם לא יכולים להרגיש את הקושי בלב החיים היהודים שחיים היום ב... באירופה, בארצות הברית, שכן חווים הרגשה של אנטישמיות. אני אספר לך, אחת מהחברות שלי נסעה לאיזשהו אירוע בצרפת, למשפחה שלה, בתקופה שהייתה שערה מאוד גדולה בצרפת, וכן הגיעו אפילו צרפתים לארץ, הייתה אז ככה תסיסה מאוד גדולה של אנטישמיות בצרפת, ושאלתי אותה אם הרגישה את האנטישמיות ברחובות. אז היא אמרה לי, תראי, לא הרגשתי כלום, זה נכון שהם לא הולכים כבר עם כיפות, והם לא הולכים עם שום דבר שיזהה אותם כיהודים. זה נכון שאנחנו הולכים ברחוב ולא מדברים עברית. לא הרגשתי שום דבר, לא הרגשתי אנטישמיות, אפילו גם לא הרגישה מהם איזושהי מצוקה. מבני המשפחה שלהם, שכן חיים באותו מקום, וכן נוקטים בכל מיני אמצעי הגנה כדי לא להגיע לאיזשהו מצב של תקיפה אנטישמיות. איך קיימת האטימות הזאת בינינו? איך אנחנו אותו עם, אנחנו אותה אומה, עם אותה אידיאולוגיה, עם אותו רעיון?
לגמרי לא.
תסביר.
למה את מדברת מילים כאלה? איפה אנחנו אותו עם? במה אני דומה לצרפתי הזה, שגר בצרפת? שהוא יהודי ואני יהודי.
יש גם איזושהי אחווה כזאת בינינו.
איזה?
יש הרגשה של אחווה. בכל זאת יהודי בחול, אני מרגישה עליו יותר קרובה מאשר למישהו שהוא לא יהודי בחול.
במה?
בהרגשה פנימית בלב, אין לי שום הסבר אחר. אני מרגישה שהוא באיזשהו מקום כן שייך למשפחה המורחבת שלי, והשני לא. מאוד פשוט.
נו, ואז מה?
יש לנו חגים משותפים, יש לנו מסורת משותפת, יש לנו בכל זאת אנחנו שייכים לאותה קבוצה, נגיד את זה ככה.
אז אני הייתי אומר שזה הכל טוב ויפה, אבל זה לא מספיק. זה לא מחזיק בינינו. מספיק. אלא אנחנו יותר נמצאים כמו אחים לצרה, בגלל שלוחצים עלינו. לכן אנחנו מרגישים את עצמנו ששייכים אחד לשני. ולגמרי, לגמרי לא, בגלל שחגים גם לא וגם לי כבר, איפה חגים האלה כמעט ולא מקיימים אותם, ולפי ההתבוללות, לפי איך שמתחתן הדור הצעיר, אנחנו רואים שזה הכל לגמרי לא תקיף.
יש מצב שאני כן יוכל להרגיש את משהו, להרגיש אותו ולהרגיש שהוא כן נמצא שם באיזשהו מצב של מצוקה, של הגנה, של אולי הוא לא עושה כרגע שום דבר, אבל הוא מרגיש שקיימת אנטישמיות, זה ברור.
אני לא יכול להרגיש את זה במקומו. אני לא יכול להרגיש.
זה טבעי, אתה אומר, זה משהו ש...
אני ראיתי ישראלים בחול שגדלו כאן ומתהילים שם או משהו, הם לא מרגישים... הם לא מתנהגים כמו שיהודי שגר בחול, כן? מתנהג.
מה ההבדל?
שמיהודי שגר בחול, הוא מתנהג בשקט. הוא לא בולט.
נכון.
הוא מבין איפה מקום שלו, עד כמה שהוא צריך להיות ככה פחות מזוהה, ובכלל שלא יראו ולא ירגישו בו שום דבר. אלו, הישראלים לא, הם... הם מרגישים את עצמם כמו בבית של אמא.
נכון.
כשמגיעים לחול. וילמדו אותם איך להתנהג. עכשיו זה כבר לא אותם הזמנים שהיו קודם, אבל ממש, אם אני מדבר על מה שהיה לפני 15 ולפני 20 שנה, זה היה ממש... ההתנהגות שלהם בחול זה הייתה... ממש, לא יודע, להגיד, בימית, ממש, חוצפה. והם פשוט לא הרגישו, לא הרגישו כלום. אני חושב שהכחשת האנטישמיות, מה שיש גם כן בעם ישראל, זה לא, מה שיש כאן בארץ, זה לא הכחשה, כמו ש... אם אין לי הרגשה הזאת בפנים, אם אני אף פעם לא הרגשתי שנאה אליי בצורה שזה לוחץ עליי, מגביל אותי, מפחיד אותי, שזה ממש, איך להגיד, שאני מרגיש את עצמי כסוג בית בתוך החברה, אין דבר כזה. כאן אנחנו מרגישים את עצמנו במקום. מי יכול להגיד לי משהו? אני חי במדינה שלי, אני אזרח ואין יותר ממני, אני לא פחות מאף אחד, ולכן ההרגשה הזאת היא, להגיד לך, היא הרגשה שקשה מאוד, לקלקל אותה אפשר רק בתנאי ש... אדם יוצא לחול והוא גר הרבה שנים שם, ואז הוא מרגיש בכמה שהוא לא שייך לסוג א', אלא לסוג ב', ועד כמה ששונים אותו ולא מקבלים אותו, ורק עבור שהוא יהודי.
יש הבדל...
משום צורה אחרת, משום סיבה אחרת.
אני אעבור עכשיו ליהודי התפוצות.
כן.
יש הבדל בין, גם הם היום נמצאים באיזשהו סוג של, כמו שאמרת בהתחלה, של לי זה לא יקרה, של איזה מין, הם לא באמת מודעים למלוא ההיקף של התופעה ולמלוא השנאה. יש איזשהו מנגנון שכן מגן ואומר, רגע, זה לא עד כדי כך גרוע, אני עוד יכול להמשיך לחיות כאן גם בתנאים האלה. זה קרה גם בזמנו לפני מלחמת העולם השנייה. מה ההבדל בין ההכחשה שקיימת היום לבין ההכחשה שהייתה קיימת בזמנו?
אני לא חושב שיש איזה הבדל גדול.
מה זאת אומרת?
כי אז יהודים היו חיים בגרמניה, היו רואים עד כמה שהמצב מדרדר, היו ממש די ראייה למה שקורה, וחשבו שבכל זאת אנחנו, זה יעבור. זה לא עד כדי כך. זה פה ושם קורה, קורה. היה להם אפשרות להגיע לכל מיני ארצות. אני מדבר על השנות המוקדמות ממש לשואה. שהיה עוד אפשרות לנסוע לכל מקום ואיכשהו להתבסס, והם לא עשו זאת. אלא אחר כך, ולחצו ונאצים לחצו עליהם, נכון. שיצאו, והם לא רצו לצאת. נאצים אמרו להם, אנחנו נערוג אתכם, מי שנשאר הוא לא יחיה. הם בכל זאת לא רצו לצאת. וכאשר כבר התחילו לבנות את המחנות ריכוז והשמדה, אז הם רצו לצאת, אף אחד לא קיבל אותם. ואותם היהודים, אמריקאים לא עשו כלום כדי לקבל אותם בארצות הברית. ועוד יותר מזה, היו כמה מהם בשלטון שהמליצו לנשיאים באמריקה, לממשלה האמריקאית, לא לקבל.
אז זה נשמע מאוד
אותם, רב. אותם היהודים אפילו.
אז אתה מבין? כן, אז הציור הזה המוכר, הוא נשמע מאוד רחוק מהמצב של היום. אמרת שאתה מרגיש שההכחשה שיש היום ליהודי אירופה היא דומה מאוד למה שהיה אז.
למה שלא?
כי המצב הוא לא כזה גרוע כמו שהיה אז.
זה מהר מאוד משתנה. מהר מאוד משתנה. אין שום בעיה. היום בכל...
תנסה לתאר לי רגע מה האדם מרגיש. אותי מעניין להבין מה האדם מרגיש. מה הרגיש יהודי אז, בשנים שלפני השואה, לעומת מה מרגיש היום יהודי באירופה? מה הוא מרגיש? איך הוא רואה? מה, 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 מה עובר לו בראש? מה...
היום יהודי באירופה היה גם כן צריך...
היום או אז?
היום.
היום.
גם צריך לחשוב לפני שהוא יוצא לרחוב, לפני שהוא הולך לאיזשהו מקום פומבי, לפני שהוא נוסע, הולך לו משהו שם, הוא צריך בכל זאת לראות... איפה הוא נמצא, עם מי הוא נפגש, מה קורה במקום איפה שהוא צריך להגיע, וכו' וכו'. הוא צריך לבדוק האם הוא נמצא לא בסכנת חיים. פשוט. אני אומר את זה פשוט. כי קוראים הרבה דברים, יומיומים, שזה, ולהדליק את זה אין בעיה. עכשיו אנחנו נמצאים עדיין במצב ש... אותם החוגים האנטישמיים שמובילים את, את, את התהליך, הם מכשירים את הקרקע. הם עכשיו רק ממלאים את הראש של כל אדם ואדם, בכל מדינה ומדינה, שכל הצרות מישראל, שכל הבעיות בגלל ישראל ששם עושה משהו, וכו' וכו'. והם יכולים להצליח בזה בגלל שבכל אחד ואחד, עוד מבבל, עוד מכל העניין של ישראל ואומות העולם, יש לו כבר... גרעין של שנאה לישראל, ולכן לפתח, לשפוך קצת מים, קצת לתת מזון לתו גרעין שממנו התחיל לפרוח משהו, ממש שנאה אמיתית, לא בעיה.
דווקא היום אפילו באירופה מדברים על זה שזה כבר לא שנאה לישראל, אלא זה כן שנאה ליהודים. מדברים על זה שבגרמניה למשל כבר יש, אפשר לשמוע משפטים ברחובות כמו להכניס את היהודים לתאי גזים, יש לשרוף את היהודים, שלא שמעו כן. אותם כבר עשרות שנים, זה, לא, זה משהו חדש, ואומרים שמדובר ממש בשנאה תאורה ליהודים, ולא בשנאת ישראלים, מה שחשבנו, היה לנו נוח יותר להסתכל על זה עד עכשיו, כשנאה לישראל. אז מה, לא למדנו שום דבר כאילו? זה ה...
לא, אנחנו עם קשי עורף. אנחנו לא לומדים. שום דבר לא לומדים. כלום.
אז מה, ככה זה כל פעם יחזור על עצמו? זה הפתרון?
אני לא נביא.
מדינה...
אבל זה שבימינו מתגלה חוכמת הקבלה, שהיא מסבירה לנו מה שורש של הבעיה, ואיך אנחנו צריכים לטפל, ממש לתת טיפול שורש, זה נותן לנו תקווה שאנחנו באמת נוכל להגיע ליהודים ולהסביר להם מה הכוח שנמצא בידיים שלנו, ושבעזרת הכוח הזה אנחנו יכולים לסלק את כל האנטישמיות, לרפות את כל הפגם הזה, על ידי זה שאנחנו נארגן את עצמנו להיות כאיש אחד בלב אחד, כמו עד לפני החורבן שהיינו יחד ככה חיים, ומתוך הדרגה הזאת הגבוהה שאנחנו נראה עד כמה שאפשר להיות כעם שמוחזק רק על ידי האהבה הדדית, אנחנו גם כן נוכל לראות את צורת הקיום הזה לכל העולם. כי כל העולם מאוד זקוק לזה, העולם נמצא לפני משבר נוראי, בכל מה שהוא היה עוסק, בכלכלה, בתרבות, בחינוך, במשפחה, בחינוך ילדים, בכל דבר ודבר. המשבר הוא כללי, הוא גלובלי. ולצאת מהמשבר הזה יכולים רק על ידי זה, שאנחנו ניתן לעולם שיטת החיבור הנכונה, מעל האגו. וזה נמצא בתורת הקבלה, בחומת הקבלה שלנו. אם ניתן את זה, אנחנו נצליח להתחבר, ונצליח לחבר בזה כל העולם, כך כתוב גם כן, בחומת הקבלה, ונפרש שם תוכנית, ממש, שצריכים רק לממש אותו.
אבל הם מתכחשים בכלל לתופעה, אז איך הם יסכימו לשמוע את מה
שאתה...
גם היהודים בחול וגם הישראלים בארץ מתכחשים בכלל לתופעה, אז איך הם הסכימו לשמוע?
אנחנו צריכים בכל זאת לא להסתכל עליהם, זה כמו על הילד שלא רוצה לאכול, כן? אז דוחפים לו את זה לאט לאט בכל מיני צורות, עד שהם ירגישו עד כמה שהם מחויבים בזה, כי אין להם ברירה, כי אין שום אפשרות, אין שיטה אחרת שיכולה להציל אותם. ואפילו ברגע האחרון, שכבר הגיעו אליהם ועם סכין ביד, אולי הם בכל זאת אז הם ישמעו. אנחנו חייבים כמה שאפשר לא לחכות לזמן הזה, אלא להשתדל לתת להם את זה אפילו בכוח.
תראה, מה שאני מזהה, יש כאן שני מנגנונים שצריך ללמוד כאילו לפצח, לרקח, להתמודד איתם. שני מחסומים. אחד זה בעצם יש התכחשות לתופעה של אנטישמיות בכלל. הם לא, קשה לראות, גם לנו הישראלים וגם ליהודים שחיים בתפוצות, לראות בכלל את התופעה במלוא העוצמה שלה כמו שהיא קיימת היום. זה מחסום אחד שצריך לעבור אותו, והמחסום השני שצריך לעבור אותו, כבר אני מרגיש שיש אנטישמיות, עכשיו אתה אומר, יש לנו כאן איזושהי, זה לא סתם קיים, יש כאן, האנטישמיות היא בכדי שאנחנו נעביר את כוח האהבה לעולם כולו. אז יש כאן גם איזושהי מחסום שני שצריך לעבור, זה לראות איך מוכנים לקחת את המשימה הזאת. יש התכחשות לזה שקיים אצלנו כוח אהבה, ושאנחנו צריכים להעביר אותו. זה המחסום השני, אחד לאנטישמיות, ואחד למה שאנחנו צריכים לעשות. והשאלה, איך אפשר באמת לעקוף או לעבור את שני המחסומים, לטפל בשני המחסומים האלה, ולהגיע ללב של הבן אדם, כי כרגע, במצב הנוכחי, אם אתה לא מודע לתופעה, למה שתרצה לעשות איזשהו שינוי?
אז אנחנו מגיעים לכן עם, לישראלים, לא עם, עם איזשהו הסבר לאנטישמיות, כן? זה לא, אבל מדהיג אותם, מילקי, כמה שעולה, מצב הביטחוני, דיור, כל מיני כאלה דברים, ואז אנחנו מגיעים עם ההסבר שלנו כנגד הבעיות שלהם, כי באמת חיבור בינינו הוא בא לפתור לנו כל הבעיות, לא חשוב איזה, ולכן אנחנו בעצם יכולים לבוא, יש לנו עם מה לבוא אליהם. כך אנחנו משתמשים בחוכמת החיבור, במה שחוכמת הקבלה מלמדת אותנו, כדי להראות להם שעל ידי חיבור הנכון בינינו, אנחנו יכולים להגיע לאיזושהי הסכמה חברתית מאוד יפה, מאוד טובה. עד כדי כך שאנחנו יכולים לעשות את החיים שלנו הרבה יותר קלים, הרבה יותר יפים, הרבה יותר מסודרים, בלי פער הזה בין הטייקונים לנכשלים וכן הלאה וכן הלאה.
אם היינו עושים סדר פנימי פה חברתי חדש בתוך ישראל,
כן.
איך זה היה משפיע על האנטישמיות?
בצורה ישירה, על כל העולם זה היה משפיע.
למה?
כי ככה בנו לעולם הבנוי. עולם הוא כולו עגול, הוא כולו קשור, הוא כולו אינטגרלי, אנחנו רק עכשיו מגלים אותו, שהוא ממש קשור כל פרט לכל הפרטים. ולכן אם אנחנו כישראל, ואנחנו מאוד משפיעים על העולם, אתם רואים כמה שקורה בעולם כלפינו. אם אנחנו היינו משנים את עצמנו, ככה אנחנו נמצאים על כוונת של כל העולם, ופתאום אנחנו היינו משנים את עצמנו לחיבור, לעיגול, לאהבה, כל העולם היה מיד מסכים איתנו. מיד מסכים איתנו. בבת אחת, אני אומר לך. זה לא שעוד עשרות שנים עד שהם לא. השפעתנו עליהם היא מדהימה. אנחנו נמצאים בשורש של הקיום שלהם, של כל אחד ואחד. לכן הם מרגישים תמיד ככה איזשהו יחס שלילי לישראל, חיובי או משהו. הם מרגישים שיש יש כאן משהו. הם לא יכולים להתפטר מזה. הם מיד היו מזהים שאנחנו כבר נמצאים בדרך אחר. בזה שהם ציפו באמת מאיתנו. ואם הם יעשו כמונו, שאנחנו נהיה בזה אור לגויים, הם הגיעו לפריחה. ולא יהיה להם אפשרות להגיד שיהודים גורמים לכל הרע שבעולם. כי אנחנו באמת בזה נגרום כל הטוב.
תודה רבה רבה לך הרב לייטמן, הזמן לצערי נגמר. תודה יעל, תודה גם לכם שהייתם איתנו עד הפעם בשביל לנו כל טוב. חיים חדשים, להתראות.